שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף פ"ב, מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף יומי של 10 דקות. לפני שנתחיל, רק כמה מילים על הקדשת השיעור היום. הערב, בדיוק לפני 3 שנים, הייתי מעורב בתאונת דרכים קשה. יצאתי ממנה ממש בנס, יחסית לתאונה, אפשר לומר שבלי פגע. אז רציתי לבקש להקדיש את הלימוד היום כהודיה לקדוש ברוך הוא, ובתפילה שימשיך לשמור על כל עם ישראל ושיהיו רק בשורות טובות, ונתחיל בלימוד. ראינו בדף הקודם מחלוקת לגבי אדם שמוכר עצים באמצע השדה שלו, מתי הוא התכוון להקנות יחד עם העצים גם קרקע של העצים ובין העצים, ובהמשך נראה שזה גם קצת קרקע מסביב לעצים. אז לפי רבנן זה רק אם הוא מכר 3 עצים, לפי רבי מאיר גם כשהוא מכר 2 עצים. והמשנה פירטה גם 3 נפקמינות בין מצב שיש לו קרקע לקונה לבין מצב שאין לו קרקע. נפקמינה אחת זה מה יקרה כשהעץ ימות, אם יש לו קרקע הוא יכול לטעת חדש, אם אין לו קרקע הוא לא יוכל לטעת חדש, כלומר זה קניית עץ לזמן עד שהעץ מת. נפקמינה שנייה, אם יוצאים ענפים נוספים מהעץ, אז אם הם יצאו מהגזע ברור שזה שייך לבעל העץ, אבל אם הם יצאו מהשורשים, אז אם יש לו קרקע אז הוא מקבל גם את זה, אם אין לו קרקע אז זה כבר הולך לבעל השדה. נפקמינה שלישית שהיא קצת הפוכה, שבה דווקא מי שקנה רק את העץ בלי הקרקע יוצא יותר טוב, זה מה קורה אם הענפים של העץ הזה מתרחבים יותר מדי. אז אם הוא קנה 3 עצים לרבנן או 2 עצים לרבי מאיר ויש לו קרקע, אז ברגע שהענפים יוצאים מהקרקע שהוא קיבל עם העצים, אז המוכר שהוא הבעלים של השדה מסביב לאותם עצים, הוא יאמר לענפים שלך נכנסים לשטח שלי, הם עושים לי צל על הגידולים שלי, תקצוץ אותם, והוא יצטרך לקצוץ. אבל אם הקונה לא קיבל קרקע עם העצים שלו, אז אי אפשר לומר לו העצים שלך יוצאים מהשטח שלך, אין לו שטח בכלל, אלא כל השדה של המוכר משועבדת לעץ הזה שהוא יצליח לגדול, ולכן גם אם הענפים מתרחבים הוא לא יכול לומר לו לקצוץ. אז זה היו הנפקמינות במשנה. עכשיו הגמרא מתייחסת לנפקמינה השנייה. אמרנו שענפים שיוצאים מהשורשים, אם הקונה לא קיבל קרקע, הם שייכים לבעל הקרקע, אם הוא קיבל קרקע, הם שייכים לבעל העץ. והגמרא מבררת מתי זה נחשב שזה יוצא מהשורשים, מתי זה נחשב שזה יוצא מהגזע. אז רבי יוחנן אומר, זה כפשוטו, ברגע שזה גודל מהגזע שלא מכוסה באפר, זה כבר שייך לבעל העץ. אם זה גודל ממקום שבו זה כן מכוסה באפר, זה שייך לבעל הקרקע, אם לקונה אין קרקע. אבל יוצא מזה שאפילו אם הענף גדל ממש צמוד לקרקע, אבל הוא יצא מהגזע שלא מכוסה בקרקע, שחשוף לאוויר, זה שייך לבעל העץ. שואלת על זה הגמרא, זה יכול להיות פתח לרמאות. כי מה יקרה אם יגדל ענף מהגזע צמוד לקרקע, ועם הזמן החול יחסה את החיבור שלו לעץ, וזה ייראה כאילו זה עץ נפרד. ואז יבוא זה שקנה 2 עצים ויטען שהוא קנה 3 עצים, ואז הוא ירצה לקבל את הקרקע, או לפי רבי מאיר מעץ אחד הוא יטען שהוא קיבל 2, אז איך נמנע רמאות כזאת? אז אומר רב נחמן, והגמרא אומרת שגם רבי יוחנן יסכים לזה, שאומנם אם ענף כזה גדל מהגזע צמוד לקרקע, זה שייך לבעל העץ, אבל הוא חייב לקצוץ אותו, כי אם הוא ישאיר אותו שם אנחנו חוששים שבאמת יהיה רמאות. אז בזה סיימנו את הנושא הראשון. עכשיו אנחנו קצת מתחת לאמצע העמוד, נושא שני. בנושא הזה יש המון דעות בראשונים איך להבין את הגמרא, וגם יש גרסאות שונות בגמרא. כרגע נלך לפי רשב"ם למרות שיש בו כמה קשיים. אומר רב נחמן, הדין הזה שהקונה מקבל את הענפים שיוצאים מהגזע, אין את הדין הזה בעץ דקל. למה בעץ דקל הוא לא מקבל את הענפים? אז בגמרא יש שני פירושים, רב זוויד ורב פאפה שמקשה על רב זוויד ומביא פירוש אחר. לפי שני הפירושים, הסיבה שהקונה לא מקבל את הענפים, זה שהוא לא התכוון כשהוא קנה לקבל גם את הענפים אלו שיוצאים מהגזע. כלומר, דבר שהוא לא התכוון לגביו, הוא לא יקבל אותו. ואז הענפים, אפילו שהם יוצאים מהגזע שלו, הם יהיו שייכים למוכר שהוא בעל השדה. כמובן שזה דין מיוחד למצב שלנו שבו יש לו עצים בלי קרקע באמצע שדה של מישהו אחר. לעומת זאת, במקרה רגיל שאדם קונה עצים וקרקע, אז ברור שכל דבר שיוצא מעץ שלו שלו, גם אם הוא לא כיוון לזה מההתחלה. בכל אופן, אצלנו בדקל, למה אנחנו מניחים שהוא לא כיוון לענפים שיצאו מהגזע של הדקל? אז רב זוויד אומר שבגלל שעץ דקל זה עץ שכשקוצצים אותו, הוא לא גודל מחדש, זה משהו שראינו כבר בפי עמוד ב', ממילא בניגוד לעצים אחרים ששם אם הם יתייבשו אפשר קצת לקצוץ אותם ואז הם יגדלו שוב, עץ דקל אם הוא מתייבש אין כבר מה לעשות איתו. לכן זה עץ שהוא לא שורד יותר מדי זמן. אז כשהקונה קנה, הוא לא חשב שהעץ ישרוד כל כך הרבה זמן, עד כדי כך שכבר ייצאו ענפים מהגזע, לכן הוא לא התכוון לקנות את אותם ענפים. זה הפירוש של רזביד. רב פאפ אומר סיבה אחרת לגמרי, עץ דקל פשוט בדרך כלל לא יוצאים לו ענפים מהגזע. לכן כשהוא קנה, הוא לא חשב שיצאו לו ענפים מהגזע, אז הוא גם לא התכוון לקנות אותם, אז אם במקרה יצא, הוא לא קנה את אותם ענפים. עכשיו, מה שרב פאפה הקשה על רב זוויד, ובגלל זה הוא פירש אחרת, זה שבמשנה שלנו לא חילקו בין עץ דקל לשאר העצים. משמע במשנה שבכל העצים, אם קנית רק עץ אחד לרבי מאיר או 2 עצים לרבנן, שאז אין לך קרקע ויש לך רק גזע, אם יצאו ענפים מהגזע זה שלך, והמשנה לא חילקה בין עץ דקל לשאר העצים. אז מילא לפי הפירוש של רב פאפה, המשנה דיברה על עצים שיוצאים להם ענפים מהגזע, אבל עץ דקל, שזה עץ שלא יוצאים לו ענפים מהגזע, לגבי זה המשנה לא התייחסה. אבל לפי הפירוש של רב זביד, קשה יותר לומר שהמשנה התייחסה רק לעצים שמתחדשים אם קוצצים אותם. זה כבר חלוקה יותר דחוקה במשנה. אז איך רב זביד יסתדר עם המשנה שהיא לא חילקה בין עץ דקל לשאר העצים? עונה הגמרא, נעמיד את המשנה שהוא מחר עץ דקל, ובאמת הוא מחר רק את העץ ולא את הקרקע, אבל הוא מחר את זה לזמן. למשל לחמש שנים. וזה אומר שאפילו שהקונה יש לו רק קרקע, אם העץ הזה ימות, הוא יכול לטעת עץ חדש. עד תקופה של חמש שנים. ולכן, כיוון שיש לו זמן, אז הוא כבר כן בנה על זה שיצאו פה ענפים מהגזע, ולכן אם יצאו ענפים, הוא באמת קנה אותם. ואנחנו בנקודותיים שתי שורות לפני סוף עמוד א', אמרנו במשנה שאם הוא קנה שלושה עצים, אז ברור שיש לו קרקע גם לפי רבנן. ועכשיו צריך לשאול, כשאנחנו אומרים שיש לו קרקע, כמה קרקע הוא מקבל? אז אומר רב חייא בר אבא בשם רב יוחנן, שהוא מקבל את הקרקע שמתחת לעצים וביניהם, ומעבר לזה הוא גם מקבל כמלוא אורה וסלו. כלומר שיהיה מקום לכותף של הפירות לעבור עם הסל שלו מסביב לעצים ולקטוף את הפירות. כלומר לא רק שהוא מקבל בין העצים ומתחתם, אלא הוא מקבל עוד קצת שטח מסביב על חשבון השטח של המוכר. וזה קשה לרבי אלעזר. רבי אלעזר אומר, הרי כל הדין הזה הוא לפי רבנן. כמו שאמרנו בקצרה בהקדמה, יש מחלוקת בין רבנן לרבי עקיבא, האם מוכר בעין יפה או מוכר בעין רעה. כשהמחלוקת הבסיסית היא סביב השאלה, אם אני מכרתי לך עץ באמצע השדה שלי, האם מכרתי לך גם שביל גישה אל העץ? לפי רבי עקיבא כן, לפי רבנן לא. ואז אתה תצטרך או לעוף אל העץ שלך, או לקנות ממני שביל גישה. כי הרי אחרי שמכרתי לך, אתה כמו כל שכן. למה שניתן לשכן שלי שביל גישה דרך השדה שלי? זה הקרקע שלי, וזה הקרקע שלך. זה היה לגבי שביל גישה. אבל אמרנו שהם נחלקו גם לעניין הקרקע והעצים. שלפי רבי עקיבא שמוכר בעין טובה, אז אפילו אם מכרתי לך עץ אחד, כבר קיבלת גם את הקרקע שסביב העץ. אבל לפי רבנן שמוכר בעין רעה, אז אם מכרתי לך עץ אחד או שניים לא קיבלת קרקע, אם מכרתי לך שלושה עצים, פה כבר מניחים שגם התכוונתי שיהיה לך קרקע, כי זה כבר שדה אילן, ולא סתם עצים בודדים. כלומר, הדין הזה של שלושה עצים שיש לו קרקע הוא נכון אפילו לרבנן שמוכר בעין רעה. אז אומר רבי אלעזר, מילא אתה נותן לו את הקרקע שבין העצים ומתחת לעצים, כי מכרתי שלושה עצים, זה כבר מוגדר כשדה אילן, ומן הסתם התכוונתי גם לקרקע. אבל למה לומר שהוא מקבל גם אזור מסביב לעצים שיוכל לקטוף? הרי אפילו את הדרך אל העצים הוא לא מקבל והוא צריך לעוף אל העצים שלו. ודרך זה צורך הרבה יותר בסיסי מאזור שיוכל לקטוף, הרי יכול להיכנס מתחת לעצים ולקטוף משם. זה הקושייה של רבי אלעזר, הגמרא לא מביאה על זה תשובה, יש פה איזשהו דיון שנדון בעוד רגע, מה שהגמרא כן אומרת, שלמרות הקושייה של רבי אלעזר, יש ברייתא מפורשת, כמו הדין הזה שהרגע אמרנו של רב חייא בר אבא בשם רבי יוחנן, שבאמת הוא מקבל את הקרקע של העצים ביניהם וגם מסביבם, כמלוא אורה וסלו בשביל שיוכל לקטוף. ועכשיו יש פה שני דיונים על דעת רבי אלעזר, שהתקיף את דעת רב חייא בר אבא בשם רבי יוחנן. דיון ראשון קצר זה בשורה השלישית בעמוד ב'. אומר רבי זרע, רבי אלעזר אמר שהסברה של רבנן שהמוכר לא נותן דרך לקונה, זה שהוא לא מוכן לתת דרך מהקרקע שלו בשביל קרקע של מישהו אחר. אבל יוצא מכאן שבמקרה של שני עצים, שאז הקונה לא מקבל קרקע, אז המוכר כבר כן נותן לו דרך, כי הרי זה לא קרקע של מישהו אחר, זה בקרקע שלו. והסברה של זה מאוד מובנת, כמו שכבר אמרנו במשנה, דווקא כשאין לך קרקע יש דברים שהמצב שלך יותר טוב ממי שיש לו קרקע. במשנה אמרנו את זה לגבי ענפים שמתרחבים יותר מדי, שדווקא כשאין לך קרקע אז כל השדה של המוכר משועבלת לעץ שלך, ולכן הוא לא יכול לדרוש ממך לקצוץ. אותו דבר כאן, דווקא בגלל שאין לך קרקע, אז הוא כן נותן לך שביל גישה בשביל להגיע לעץ דרך השדה שלו. לעומת זאת, כשיש לך קרקע, אז הוא אומר לך יש קרקע שלך, לי יש קרקע שלי, ואין בינינו שום קשר ואני לא צריך לתת לך שביל גישה על חשבון הקרקע שלי. זה הערה ראשונה על דברי רבי אלעזר. דבר שני, שורה שישית בעמוד ב', אומר רב נחמן בר יצחק לרבה, מזה שרבי אלעזר מקשה מדעת רבנן על מה שרבי חייא בר אבא אמר בשם רבי יוחנן שהוא מקבל כמלוא הורה, משמש הוא עצמו סובר כרבנן. כי הרי יכולנו להבין שרבי יוחנן דיבר לפי רבי עקיבא, שרבי עקיבא אמר שמוכר בעין יפה, ממילא סביר שהקונה יקבל גם אזור בשביל לקטוף את הפירות. מה הכריח את רבי אלעזר להבין שרבי יוחנן אמר את זה אפילו לדעת רבנן, אלא סביר שהוא הבין שפוסקים כדעת רבנן שמוכר בעין רעה. ואז יוצא שרבי אלעזר לא סובר כמו שמואל הרב שלו, שהוא דווקא פסק כמו רבי עקיבא שמוכר בעין יפה. אז זה אמירה של רב נחמן בר יצחק. רב ינסה לדחות את זה, אנחנו נדחה את התחייה, ובסוף זה באמת יהיה המסקנה, ששמואל פסק כרבי עקיבא, ובכל זאת רבי אלעזר פסק כמו רבנן שמוכר בעין רע. מה ניסיון התחייה של רבה? אומר רבה, יכול להיות שרבי אלעזר עצמו באמת פוסק כמו רבי עקיבא, אבל הוא מבין שהמשנה הזאת היא כרבנן והיא לא מסתדרת עם רבי עקיבא. לכן כשהוא שמע את רבי יוחנן מסביר את המשנה שהקונה מקבל גם את האזור בשביל לקטוף את הפירות, הוא הקשה עליו מדעת רבנן, כי הוא הבין שהמשנה היא רבנן, אבל הוא עצמו סובר כרבי עקיבא. למה רב חושב שהמשנה שלנו היא דווקא לפי רבנן? אומר רב, ואמרנו במשנה שאם הענפים יוצאים מעבר לאותה קרקע שמקבל מי שקנה שלושה עצים, אז הוא כבר צריך לקצוץ. ואומר רב, לפי רבי עקיבא זה לא ייתכן. כי הרי לפי רבי עקיבא מוכר בעין יפה, והוא מקבל אפילו שביל גישה אל העצים שלו, לא יכול להיות שהמוכר ידרוש ממנו לקצוץ, הרי הוא מכר לו בעין יפה. אבל דוחה את זה רב נחמן בר יצחק, המשנה כן יכולה להיות רבי עקיבא. גם לפי רבי עקיבא שמוכר בעין יפה, והוא נותן לו שביל גישה, זה לא אומר שהוא מוכן לתת לקונה דברים שהורסים לו עצמו את היבול שלו. והרי כשענפים גודלים יותר מדי, הם עושים לו צל על הגידולים שלו, וזה מזיק לו לשדה. במקרה כזה, גם רבי עקיבא אומר שהמוכר לא מוכר בעין יפה, הוא לא רוצה להזיק לעצמו. אגב, זה קצת מזכיר את מה שרב הונא אמר בדף עין א' לגבי רבי עקיבא, תראו שם. בכל אופן למסקנה, באמת שמואל פסק כרבי עקיבא שמוכר בעין יפה, רבי אלעזר הבין שהמשנה הזאת היא כרבנן כי כנראה הוא פסק כרבנן, כי הרי עקרונית המשנה יכולה להיות גם לפי רבי עקיבא. רשב"ם רק מאיר, כמו שכבר אמרנו בהתחלה, שאומנם רבי עקיבא מסתדר עם המשנה בסיפה, שגם רבי עקיבא יודע שהוא צריך לקצוץ כשהעצים יוצאים מחוץ לקרקע של השלושה עצים, הרישה של המשנה היא לא רבי עקיבא, כי ברישה אמרנו שלפי רבנן אתה מקבל קרקע רק אם קנית שלושה עצים, לפי רבי מאיר שניים, ואילו לפי רבי עקיבא, אפילו בעץ אחד אתה כבר תקבל קרקע, כי בעניין הזה מוכר בעין יפה. אז זה היה שני דיונים על ההתקפה של רבי אליעזר על הדין של רבי חייא בר אבא בשם רבי יוחנן, שהוא מקבל את הקרקע ביניהם ותחתם, וגם את הקרקע כמלוא אורה, בשביל שיוכל לקטוף. עכשיו נראה על הדין הזה של רבי יוחנן עוד דיון, ובזה נסיים, אנחנו קצת מתחת לאמצע עמוד. מה שברור זה שאדם שקונה שלושה עצים והוא מקבל את הקרקע, הקרקע שמתחת לעצים וביניהם, זה ממש קרקע של הקונה, והוא יכול גם לזרוע שם אם הוא רוצה. אבל רבי יוחנן אמר שהוא מקבל גם טבעת היקפית בשביל לקטוף פירות. האם אותה טבעת היקפית סביב העצים שלו ממש שייכת לו, או ששם הוא רק קיבל זכות לעמוד ולקטוף פירות? כלומר, בעצם השאלה היא מי יכול לזרוע באותה טבעת היקפית, הקונה של העצים או המוכר? עכשיו נראה בזה שתי דעות, אבל שתי הדעות מסכימות שהקונה ודאי לא יכול לזרוע שם. ההתלבטות היא האם גם המוכר לא יכול לזרוע, או שהמוכר כן יכול לזרוע. אז יש משנה בצדיק צט עמוד ב' לגבי שני אנשים, שלאחד יש גינה חיצונית ולשני יש גינה פנימית, ובשביל להגיע לגינה הפנימית שלו הוא חייב לעבור דרך הגינה החיצונית, והוא קנה ממנו דרך, או שהוא הסכים לו בחינם, בכל אופן הוא קיבל דרך לעבור שם. אז ברירת המחדל היא ככה לפי כמה ראשונים, זה שהוא צריך לתת לו את השביל גישה באמצע השדה, בשביל שהפנימי לא יצטרך להאריך את הדרך וללכת מהצד. אז במקרה כזה שהוא באמת נתן לו באמצע השדה, הוא רק נתן לו שביל גישה, והוא לא התכוון לוותר על הזכות שלו לזרוע שם. אבל אם הפנימי התפשר ואמר, אתה יכול לתת לי מהצד, אז גם החיצוני מתפשר ואומר, אני נותן לך ואני מוחה לך על אותו שטח, ולא אני ולא אתה נזרע שם, וככה תוכל להגיע לגינה הפנימית שלך בלי לעבור בבוץ של הזרעים שלי. גם כיוון שזה בצד, פחות מפריע לחיצוני לא לזרוע שם, כי זה לא כמו באמצע השדה שזה מזיק לו פתאום להשאיר אזור רק באמצע השדה, זה בצד, זה פחות מפריע לו. אז זה לגבי שתי גינות. השאלה היא לגבי המקרה שלנו, טבעת סביב העצים, למה לדמות את זה? לשביל באמצע, ואז המוכר יכול לזרוע שם, או לשביל בצד, ואז אף אחד לא יזרע שם. אז רב יוסף אמר, אני מדמה את זה לשביל באמצע, כי הוא כנראה רואה את זה כסוג של אילוץ של המוכר שהוא חייב לתת לקונה טבעת סביב העצים בשביל לקטוף. הוא לא רוצה לעשות את זה, לכן הוא לא מוותר לגמרי, הוא רק אומר, תעמוד פה כשאתה צריך לקטוף, כשאתה לא כותף, תלך, אני בינתיים זורע פה. זה דעת רב יוסף. הבית דוחה שתי דחיות. דחייה ראשונה הוא אומר, זה לא דומה לרישה. דחייה שנייה, אם כבר לדמות את זה לרישה או לסיפה, נדמה את זה כבר לסיפה. אז נלך אחד אחד, למה זה לא דומה לרישה? במקרה של השתי גינות, אם החיצוני כן יזרע בחיצוני, זה לא כל כך מזיק לפנימי, זה רק אומר שהוא יצטרך לעבור דרך הבוץ בשביל של החיצוני. לעומת זאת, במקרה שלנו של העץ והפירות, אם החיצוני יזרע בטבעת שמסביב לעצים של הפנימי, אז כשיפלו לפנימי פירות, כשהוא יקטוף את הפירות, הם ייפלו על הבוץ של הזרעים של החיצוני, וזה יתנף את הפירות, וזה באמת מזיק לו. אז אצלנו יש יותר סברה לומר שלחיצוני אסור לזרוע באותה טבעת מסביב לעצים, מאשר במקרה של שתי הגינות. אז זה למה זה לא דומה לרישה. טענה שנייה של אביי זה שאם כבר לדמות, אז לסיפה. עכשיו פה לא לגמרי ברור למה כן לדמות לסיפה. נלך לפי רבנו יונה שאומר שהדמיון הוא שכמו שבסיפה, השביל שהחיצוני משאיר הוא בצד של השדה, ושביל שהוא בצד של הגינה שלו פחות אכפת לחיצוני לא לזרוע שם, גם פה אותה טבעת מסביב לעצים, מבחינת החיצוני זה בצד של השדה שלו. כי הרי זה על הגבול בינו לבין מובלעת קטנה של עצים שיש לו באמצע השדה. זה מבחינתו נחשב בצד, לכן שם פחות אכפת לו לא לזרוע, לכן ההנחה היא שהוא התכוון שם לא לזרוע. רשב"ם מפרש משהו אחר, אני אשמח אם מישהו בהערות בשיעור באתר יכתוב מה הוא הבין ברשב"ם. ולסיום, הגמרא באמת מביאה ברייתא שהיא בדיוק כמו אביי, שגם החיצוני וגם הפנימי לא זורעים בטבעת שסביב העצים, והגענו לחמש שורות לפני שורות הרחבות בעמוד ב', כל טוב.